Bah, c'est une chasseur, toi.
Y'a pas le choix.
C'est
même pas une question.
C'est un truc.
Une fois que j'ai fini la coupe de l'équipe, après j'ai.
Vous avez délivré, toi, votre sorte.
C'est l'intérêt
du de faire sortir le clan.
Alors, quand quoi
je
dis du mal qui était sur le rame. Vous avez à la croix, quoi. הוא מעמיק בכל ההלכה?
אחד בסידרקו.
טוב.
אפשר להציג גם, זה גם קשה.
טוב, רבותיי, ערב טוב. אני קודם כל רוצה לפתוח בהתנצלות בזה שהרב אריאל היה צריך לנסוע לחתונת גיסו במזל טוב ו... נודע לי רק היום. אז הוא גם לקח לי את האוטו וגם לקח לי את הערב. אז...
הכל מוקלט.
אני כמובן... מתחילו, חימום מתחיל את השיעור, אבל זה כמובן ברשותו. והוא אמר לי ששבוע שעבר הספקתם גם ברש סמך חטא, סעיף זין, על הדין ויכולו. הוא ביקש ממני להמשיך. אז הוא אמר לי שההלכות הן פשוטות והוא הגיע אותי ולכן הסכמתי להגיע. נאמר ואומר שליח ציבור ברכה אחת מעין שבע ואין היחיד אומר אותה. זה מרן השולחן ערוך, נאמר פה על ברכת מעין שבע. מהי הברכה? מעין שבע. הברכה היא זו שאנחנו אומרים אחרי שהתפללנו בערב שבת את התפילה, חוזר השליח ציבור ואומר ככה. ברוך אתה השם אלוקינו אלוקי אבותינו אלוקי אברהם אלוקי יצחק ואלוקי יעקב הכל הגדול הגיבור והנורא אל עליון קונה ברחמיו שמיים וארץ. ופה מגן אבות בדברו, אלה שמתפללים לא אצלנו, אולי הם לא מכירים את זה ככה, אולי מכירים את מגן אבות בדברו וכולי, נכון? זה יותר מוכר אולי לכמה מכם, מחיימתים במאמרו וכולי. למה מעין שבע? קודם כל, כי אם אנחנו שמים לב לברכה כפי שנתקנה על ידי רבותינו זיכרונם לברכה, ברוך אתה השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. אז יש את הפתיחה. הקל הגדול הגיבור והנורא אל עליון קונה ברחמיו שמיים וארץ. מגן אבות, זה הברכה הראשונה. מגן אבות בדברו, מחיי מתים נגד תחיית המתים. הקל הקדוש שאין כמוהו כנגד אתה קדוש שאין כמוה, מניח לעמו ביום שבת קודשו כי בם רצה להניח להם. אז זה ברכת השבת, זה הרביעית. לאחר מכן לפניו נעבוד ביראה ופחד, זה העבודה, זה רצה, ונודה לשמו ומודים. נודה לשמו בכל יום תמיד מעין הברכות ורוב ההודעות, חזה מודים, לאדון השלום, זה ברכת השלום, מקדש השבת ומברך שביעי ומניח בקדושה לעם מדושני עונג, זכר למעשה בראשית. ואז יש את ה... זה נקרא מעין שבע, נכון? כי יש לנו שלושת הראשונות, שלושת האחרונות, ואת הברכה האמצעית שהיא למעשה ביום שבת, שזה כנגד קדושת השבת. אז אומר לנו מרן השולחן ערוך, ואומר שליח ציבור ברכה אחת מעין שבע, ואין היחיד אומר אותה. כן, אז למה היחיד לא אומר אותה והשליח ציבור צריך לבוא ולומר אותה? אם אנחנו באים ומתבוננים קודם כל על השליח ציבור אומר אותה, למה הוא צריך לומר אותה? בערב שבת, כמו כל ערב וערב, אנחנו לא אומרים חזרת השץ, נכון? אז כנגד מה זה? האם זה חזרה? חזרת השליח ציבור על הברכה? או זה לא חזרת השץ, אלא זה משהו אחר? ואם זה משהו אחר, האם יש איזה בחינה של חזרת השץ? אז קודם כל אנחנו צריכים להתבונן בתפילת ערבית. תפילת ערבית, הרי אתם למדתם כולכם מסכת ברכות, סיימתם לא מזמן, ונאמר שתפילת ערבית רשות. נכון? תפילת ערבית רשות. וכיוון שתפילת ערבית רשות, בכלל, האם אנחנו צריכים להתפלל או לא? והטעם שאנחנו לא חוזרים חזרת השץ, אלא בשחרית ומנחה ולא ערבית, זה בגלל שאנחנו לא צריכים, הרי זה תפילת רשות. תפילת חובה זה תפילת שחרית, תפילת חובה היא מנחה, תפילת רשות היא ערבית, וזהו הטעם שאנחנו לא חוזרים בחזרת השץ. אז אם ככה, החזרה הזאת לא נצרכת, אז מדוע פה אנחנו צריכים לחזור ולומר את המגן אבות וכו', מעין שבע? אז אומר לנו המשנה ברורה, מה תקנו חז"ל את העניין הזה, אחת מעין שבע, ומה שהשליח ציבור אומר אחר התפילה, ברוך אתה השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, קונה שמיים וארץ וכו', ונתקנה משום סכנת מזיקים, שבתי כנסיות שלהם היו בשדה, ולפעמים בני אדם הם מאחרים לבוא לבית הכנסת, וישארו יחידים בבית הכנסת בשדה. לפיכך תקנו ברכה זו כדי שבעוד ששליח ציבור מאריך בה, יסיימו גם הם תפילתם. וגם העידנה, גם בימינו, לא זזה תקנה ממקומה. אז השליח ציבור, כאשר הוא חוזר על מגן אבות, הוא לא חוזר מפני שזו חזרת השץ. בסדר? אבל הבעיה היא למה היחיד לא חוזר? למה היחיד לא יכול לומר אותה? ואם הוא אומר אותה, ההגה אומר מי הוא? אם היחיד רוצה להחמיר על עצמו, יכול לאומרה בלא פתיחה ובלא חתימה, וכן נוהגים הציבור לאומרה עם שליח ציבור, בלא פתיחה וחתימה. אז יש באמת מחלוקת, מה זה מחלוקת? יש שתי השקפות. יש השקפה שהשליח ציבור חוזר משום חזרת השץ, יש בחינה כזאת, ויש כאלה שאומרים לו, אין בחינה כזאת, אלא יש פה רק את התקנה. למה לא תקנו? נכון. היו יכולים לתקן משהו אחר, אבל פה לכאורה הם חזרו ותקנו משום שאולי יש גם את הבחינה שיש אנשים שלא הספיקו להתפלל או שלא יודעים להתפלל. ומה יהיה לאדם כזה שלא יודע להתפלל והוא הגיע לבית הכנסת והוא שומע את השליח ציבור שחוזר? סליחה? השליח ציבור מברך. השליח ציבור מברך. כן? אנחנו אמרנו שהשליח ציבור אומר יום השישי, ונראה אם הוא אומר יום השישי, זה גם דבר שהוא נתון בדיון, אבל מניח לגושה ילנדו שני ארונג למעשה בראשית, אלוקנו וכו', ברוך אתה השם המקדש השבת.
אפשר לתת את תפילת הידיים, אני אשמע מה
שליח ציבור? אם אתה למשל לא התפללת ולא כלום, ואתה לא יודע להתפלל, אז אתה מסתפק בזה שאתה שומע את השליח ציבור חוזר לדבר, ומספיק בכך. מה? התקנה בחול, שוב פעם, התקנה לחזור על התפילה, כן? חזרת השליח ציבורי בשביל האנשים שלא יודעים להתפלל. זה בשחרית ובמנחה. כיוון שזו חובה להתפלל, ואתה לא יודע להתפלל, אתה שומע את השליח ציבור, אומר ברוך הוא, ברוך שמו, אמן, אם אתה כמו הרב משש, או כמו הרב עובדיה, אמן בלבד, ואתה יצאת ידי חובה, אם אתה התכוונת לצאת ידי חובה, ושהשליח ציבור גם מתכוון להוציא אותך ידי חובה. זה גם צריך להיות. אבל במידה ו... אנחנו מדברים על ערבית, זאת הסיבה לכך שהקדמתי, שתפילת ערבית היא רשות. תפילת ערבית היא רשות עכשיו, תפילת ערבית רשות, אם אתם זוכרים, יש בדף חפזב או חפזיין במסכת ברכות, נאמר שם שתפילת ערבית רשות. והתוספות במקום אומרים, מה זה בדיוק תפילת ערבית רשות? תפילת ערבית רשות היא משום שאנחנו, הרי הציבור קיבל על עצמו. מה זה הציבור קיבל על עצמו? אם הציבור קיבל על עצמו, אז זה הציבור, זה ממש חובה. אז זה לא בדיוק חובה. אומר התוספות, זה רק כאשר יש לך מצווה עוברת. מה זה מצווה עוברת? אם יש לך למשל מצווה שאתה מצווה בה, וזמנה עובר, והיא מתנגשת עם תפילת ערבית, אז לזה תפילת ערבית היא רשות. כלומר, שאתה תוותר על תפילת ערבית, ואתה תיתן מקום ועדיפות ראשונה למצווה הזו שעוברת, וככה אתה לא... אבל לגבי תפילה של בוקר או של צהריים, כן, של מנחה, יש תדיר ואינו תדיר, ואתה צריך לדון על פי זה ולפי הכללים האחרים, אבל פה בעניין של תפילת ערבית, תפילת ערבית רשות. אבל היא תפילת ערבית רשות כאשר אנחנו באים לדבר על תפילה, על מצווה עוברת. אבל אם אני למשל, כן, כיצד אני מצווה, האם אני יכול לבטל את תפילת ערבית כשאני עייף? אני לא יכול לבטל תפילת ערבית. זה מה שאומר התוספות. התוספות אומר שאנחנו מצווים אחרי שהציבור קיבל שהנהגנו, כן? הנהגנו על עצמנו להתפלל תפילת ערבית, זה הופך להיות חובה. אז יש אומרים שהתפילה היא, תפילת ערבית היא לא תפילת הציבור. היא תפילה שכל אחד ואחד מן היחידים קיבלנו על עצמנו. ומתוך זה, זה עדיין לא תפילת ציבור. ואז אין את החובה מצד זה שאתה צריך שהוא יוציא אותך ידי חובה. כי כדי שיוציא אותך ידי חובה, זה צריך להיות עניין כללי, לא חובת הפרט. בסדר?
אז מה עושים עם ברכת מעין שבע?
זהו, זה מה שאני חייבים,
בסדר. אם לאותה סברה שתפילת ערבית היא של יחידים ולא של ציבור,
כן.
אז לשם מה חזרת השעה?
אז זה, השולחן ערוך בא ואומר לך ש... זה למעשה מסכת שבת, ודף חף דלת עמוד ב' כתוב שחכמים תקנו לנו את המעין שבע הזה כדי שנוכל לצאת יחד מבית הכנסת. מדוע? כי בזמנים ההם היה להם תפילה, בתי כנסת היו בשדות והיו מתכנסים בשדות כדי להתפלל, ואם אתה גומר מהר, כן? או אתה התפללת, הגעת בדיוק עם הציבור. אבל אני הגעתי מאוחר, לאחר שהציבור כבר התחיל להתפלל, ועכשיו שאני באמצע העמידה, אתם כבר נוטשים את המקום ומשאירים אותי לבד. אז יש פה סכנה. יש אומרים שהסכנה הזאת היא עוד יותר גדולה בערב שבת ממה שבמשך החול. וכיוון שיש סכנה ממשית, כן, יש כאלה שאומרים שזה מפני שהמתים בערב שבת הם נחים ונמצאים שוטטים, יש פה סכנה, יש כאלה שאומרים שזה מזיקים, מזיקים, זה יכול להיות שדים, זה יכול להיות, וכיוון שאנחנו בערב שבת יש לשער שיש לנו כבר תוספת נשמה מסוימת, אז אנחנו הופכים להיות כדאים בשביל המזיקים. המזיקים תמיד מחפשים לחבל בתלמיד חכם, באדם שהוא רם מעלה, והישראל הוא רם מעלה בערב שבת, יותר ממה שבחול. ולכן יש פה סכנה שהיא יכולה להיות מספיק מוחשית. וגם שכתוב במסכת ברכות, שאם אני מתפלל ואתם עוזבים אותי בשדה וכולכם הולכים, כן? שניים שבאו להתפלל יחד ואחד עוזב את חברו, כאשר היו צריכים לחזור ביחד, לפחות זוג, יש שמירה הדדית, אז נטרפת תפילתו, הוא טורף את תפילתו של חברו. יש גם מפני זה בעיה, לא רק מפני הסכנה, אלא גם מבחינת התפילה. יש הרבה נימוקים לדבר שמדוע יש את התקנה הזאת, על מנת שהשליח ציבור יעריך. הרי אחרי שציימנו את התפילה, מה קורה? מיד מתקפלים והולכים. אבל אם יש לך מגן אבות, בדברו מחיימתים במאמרו, ויש לך את המעין שבע, שהוא אומר את זה גם בניגון, אז הוא מעריך ונותן את האפשרות לזה שהוא הגיע מאוחר יותר, לסיים עם הציבור ולא להסתכן כאשר הוא נשאר לבד בשדה. כן? זה מה שאומר המשנה ברורה, בואו נקרא עוד פעם. הוא מה שהשליח ציבור אומר אחר התפילה, ברוך אתה השם אלוקינו ואלוקי אבותינו קונה שמיים בארץ, ונתקנה משום סכנת המזיקים שבתי כנסיות שלהם היו בשדה. ולפעמים בני אדם מאחרים לבוא לבית הכנסת, שזה בשדה, כן? וישארו יחידים בבית הכנסת בשדה. לפיכך תקנו ברכה זו, כדי שבעוד ששליח ציבור מעריך בה, יסיימו גם הם תפילתם, וגם העידנה לא זזה תקנה ממקומה. מה זה לא זזה תקנה ממקומה? אם אנחנו היום לא מתפללים בשדה, או סיבה אחרת, למשל שכל הציבור כולו הגיע בזמן, אתה ביישוב, או אתה אני יודע מה, איפה, כן? אתה נמצא במציאות כזאת שאתה יודע שכל הציבור כולו התחיל את התפילה יחדיו. אז אם ככה, אין סכנה. אז מפני מה אנחנו צריכים לעשות חזרה? הרי החזרה הזאת היא לא חזרת השעת. היא לא מוציאה אותך ידי חובה. נכון? אז אם היא לא חזרת השעת, והיא נתקנה אך ורק מפני הסכנה, אז מדוע לא לבטל אותה? זאת אומרת שבזמן שאין סכנה, אז בטלה הסיבה, בטלה התקנה. נכון? אלא כמובן שבכל דברי חז"ל, אנחנו לא יודעים מה הם הדברים התמונים בתוך דברי חז"ל. אנחנו לא מספיק חכמים כדי לדעת עד לאן הולכים הדברים, הסיבות לכך שתקנו חז"ל. אנחנו יודעים שפה זה מפני הסכנה, כמו שכתוב במסכת שבת, בדף כ"ד, כתוב שזה מפני הסכנה. אבל אולי יש עוד טעמים מסוימים שהם נסתרים לנו, וחכמים ידעו עליהם ואנחנו לא יודעים עליהם, ולכן אין לנו לבטל. אולי זאת הסיבה גם כן שצריך, שבשביל לבטל תקנה או גזרה או כדומה, צריך שיהיה בית דין גדול יותר מהבית דין המתקן, גם במניין וגם בחוכמה, כדי שתוכל לדעת אם אתה יכול לבטל או לא. וזה, יש עוד הקף החיים מוסיף עוד דבר, אני אומר, הקף החיים עוד דבר, רש סמך חת. ואין היחיד אומר אותה, כך כתב הטור בשם אבי העזרי, כן? והיחיד האומרה עושה ברכה לבטלה, ולא כפי שכתב שם בשם הגאונים, ובין יחיד בין שליח ציבור, צריך לומר ברכת מגן וכו', לפי הבית יוסף. ומי הוא? אם היחיד רוצה להחמיר, נראה זה טוב ונכון לעשות, כן, לעשות כן, כדי לצאת ידי חובה קצת ממה שכתב, כן, הגאון מורנו רבנו, כן, בשם הגאונים וצבירה לה, שהוא סובר, בבין יחיד, בין שליח ציבור, צריך לומר מעין שבע. כמו שכתב הבית יוסף, והרב המגיע גם כן הביא כך. וכתב הטעם, ואולי נהגו כך, כדי שלא להשיח דעתם ולא יבואו לידי מכשול, כן, לדבר דבר. זה גם סיבה נוספת לכך שתקנו את המעין שבע. טוב, אז לגבי העניין הזה, יש עוד יש עוד דבר שהוא אומר, הוא הוסיף, אומר השליח ציבור ברכה אחת ונתקנה משום סכנת המזיקים שבתי כנסיות שלהם היו בשדות ודקנו אותה בשביל בני אדם שמאחרים לבוא לבית הכנסת, זה הוא לא מחדש, ויסיימו תפילתם בעוד שהשליח ציבור מעריך כביתה בשבת, וזהו הטעם הפשט. אבל ידוע שכל דברי רבותינו זיכרונם לברכה הם על פי הסוד, ויש בהם סודות עמוקים, אלא שאף על פי כן מלבישים אותם בדרך פשט כידוע. אז מה זה אומר? זה אומר שלא בקל אנחנו נקל ראש בדבר, ואנחנו נשתדל, כן? לא, אנחנו קודם כל לא יכולים להזיז את התקנה ממקומה, כי הרי יש סודות פה ואנחנו לא יודעים מהם הסודות, ואתה לא יכול להזיז את התקנה. לכן, גם אם יש לך כדרך הפשט סיבה לבטל, כפי שאמרתי, בגלל שאו אין סכנה או שכל הציבור נמצא או כדומה, אז בכל זאת אתה תצטרך לבקש מן השליח ציבור שכן יעשה את התפילה הזאת ולא יבטל אותה בשם ומלכות כמובן. והיחיד הוא לא יעשה בשם ומלכות, כפי שכתוב, אנחנו נמשיך עכשיו בסעיף.
זאת הסיבה של גלה, זה מן חזרת המידה, זה לא פריטלים?
אני לא הבנתי את ה... אתה שואל?
שאלו,
כן.
אם זה סתם כדי לחכות את המאחרים, אז למה לא היה, לא שמו כאן פרק של תהילים?
ודאי שהסודות הטמונים פה שאומר הקף החיים, זה גם בא לתרץ את הקושיה הזאת, אבל יש גם בחינה של חזרת השץ. יש בזה, יש כאלה שאומרים, כן, שהמקובלים למשל מתייחסים לברכת מעין שבא כחזרת השץ, לא כפי שהקדמתי שאין לבוא ולומר חזרת השץ, משום שבכל תפילת ערבית, הרי תפילת ערבית היא רשות ואין בזה חזרת השץ. אתה לא צריך, כן, אתה לא תוציא אף אחד בזה, אבל אנחנו נראה שבכל זאת יש לה כוח כזה שכן יכול להוציא אנשים שהם נמצאים באיזה מצוקה מסוימת. למשל, אדם שהגיע וטעה בתפילה, כן, יום טוב ושבת שחלו ביחד, ואדם התבלבל ולא אמר, כן, את תפילת השבת, כן, הוא לא הזכיר שבת, הוא צריך עכשיו לחזור, זה מעכב, נכון? זה אנחנו נראה בהמשך כיצד המעין שבע יכולה להיות פה פתרון בשבילו.
גם בלי הסודות אי אפשר היה לבטל את התקנה הזאת, לא?
בלי הסודות אי אפשר היה לבטל.
בלי הסיבה הזאת אי אפשר לבטל את התקנה. תרבה דין...
כן, אבל זה לאו דווקא, כי אם באמת אין טעם שאתה תגיד, אז אולי יש פה עניין של תורח הציבור, יש פה הרבה דברים שהם יכולים להיות גם לסיבה לכך שיש להקל בדבר. כן?
כמו גזרת הבלנים, למה לא מבטלים?
זה נכון, נכון, נכון. בואו נמשיך. אומרת ההלכה, אם כן, בדברי הרמ"א, אגב, מי הוא אם היחיד רוצה להחמיר על עצמו יכול לאומרה בלא פתיחה ובלא חתימה, וכן נוהגים הציבור לאומרה עם שליח ציבור בלא פתיחה וחתימה. זה גם כן אנחנו נוהגים כך. אומר המשנה ברורה, בלא חתימה, דהיינו, שמתחיל מגן אבות עד זכר למעשה בראשית בלבד, בלא פתיחה וחתימה, כי עיקר התקנה היה שהשליח ציבור יברך אותה. על כן, נראה פשוט שמה שנוהגים באיזה מקומות, שהשליח ציבור אומר בקול רם, רק עד קונה שמיים וארץ, ואחר כך אומר בלחש, לא יפה הם עושים, אלא אחר שסיימו הקהל יתחיל הוא מגן אבות, בכל רעם. בסדר? אז גם התז חוזר ואומר את אותם הדברים שאנחנו והבאי רטב מביא אותו הדבר. ובואו נקרא רק את הסוף של הדבר. לא, זה בכל זאת אנחנו... בואו נקרא את עכשיו את הסעיף ת'. במובן, יש עוד שאלות לגבי הסעיף ח' כאן. אני חושב שגם... סעיף ח' הוא מובן? יש עוד שאלות? יום טוב שחל להיות בשבת, אינו מזכיר של יום טוב בברכה, מעין שבה. פירוש, ברכת אל עליון, קונה וכו'. אומר לנו הרב המשנה ברורה, אינו מזכיר, כי לא תקנוה אלא בשבת. ואפילו בשבת אינו חובה מצד הדין, רק שתקנוה משום סכנה. אתם רואים פה, יש אינה חובה מצד עצמה, כן? אלא אינה חובה מצד הדין, רק שתקנוה משום סכנה. וכנ"ל, ומד תיקון, תיקון, ואין להוסיף עליה. זאת הסיבה לכך שבערב יום טוב, הרי לכאורה בערב יום טוב אתה גם הולך לבית הכנסת בשדה. אז יש גם בערב יום טוב איזו סכנה מסוימת. אז מדוע לא לעשות את אותה תקנה? מדוע לא לעשות שאנחנו נעריך שהתפילה תיארך על ידי זה שהשליח ציבור יגיד את מעין שבה, באופן כזה שאנחנו, כי הרי גם ביום טוב אנחנו אומרים שבע ברכות, רק במקום מקדש השבת אנחנו אומרים, כן, את ברכת הזמנים, נכון? אז אם ככה, תגיד את אותה, את שלוש כנגד האבות ומחיי המתים ואת הקדוש, וכנגד הזמן, ולאחר מכן תגיד את ה, כן, מקדש ישראל והזמנים, ולאחר מכן אתה תגיד את שלושת האחרות. וככה אתה עשית שאתה מתחשב, ומי שיגיע מאוחר לבית הכנסת בשדה, ושאולי המזיקים יזיקו לו. אז למה אתה לא מתקן את זה? למה אתה לא אומר? אז אומר המשנה ברורה, וגם זה דברי חכמים, גם בירושלמי, שמה שתקנו חכמים, תקנו. ומה שלא תקנו, אתה לא יכול להוסיף. אין להוסיף על הדבר הזה. זה מה שהוא אומר, עדי תקון, כן, הוא אומר תיקון, תקון, תקון, כיוון שיש פה עניין שחכמים תקנו את הדבר רק לגבי שבת, וגם שבשבת היא לא מעיקר הדין, אז אין אתה רשאי להוסיף עליה. זאת הסיבה. סליחה? אז זה בגלל שעיקר התקנה היא בשבת. לכן אמרתי לכם שבשבת יש מדרגה עילאה, לא אני אבד, לא אני אומר את זה מטעם עצמי, אלא יש, אני חושב שיש פוסקים שהביאו שבשבת יש מדרגה שהיא עליונה יותר, שעושה שהמזיקים הם יותר...
אז פה נופל הקטע של מי שטוען שזה כמו חזרה. כי אם אני שוכח להתפלל לערבית ביום טוב, להזכיר את היום טוב בערבית, אני חייב לחזור אם אני לא טועה.
אתה תצטרך לעשות פעם, אם אתה לא התפללת.
שבשבת, אם שחרתי, אם מעין שבה יכול להיות שאני מסתדר.
כן, זה מה שנלמד עוד מעט, כן.
אבל פה אפשר להבין שזה פה, זה לא חזרה. כי אם שחרתי יום טוב, זה לא מוזכר במעין שבה, זה אומר שזה לא פותר אותי משום דבר.
למה זה לא פותר אותך?
כי אם זה הייתה חזרה...
ביום טוב אתה יכול... אין לך, נכון, אין לך תקנה, אלא אם כן אתה עושה פעמיים, כן.
כן, כלומר, פעמיים זה כבר אומר, כן. זה לא מעין שבע שמוציא אותי, אלא התפילה שלי שוב.
כן. אומר הרב פה, ובמחזור ויטרי פירש בשם רש"י שהוא משום דבלילה שבתות שכיחי מזיקים תפי, שכיחים המזיקים יותר, דווקא בלילה שבתות. מחזור ויטרי, מי שכתב זה רש"י, כן? ככה המסורת בידינו. כדי דרשינן בפסחים, לא יצא אדם יחידי בלילה שבתות מפני אגרת בת מחלת או סכנה מפני המתים שמוצאים בו מנוחה בלילה. והכל בו כתב שבשביל סכנת מזל מאדים המשמש בתחילה לילה שבת, ובירושלמי אמר רבי יוסי, נהגו בבבל לומר ברכה מעין שבה מפני שאין יין מצוי. סיבה אחרת, שימו לב מה שכותב הירושלמי, שמפני שאין יין מצוי ולכן שליח ציבור יורד לפני התיבה וחותם מקדש השבת. מדוע הוא חותם מקדש השבת? כי לקדש את השבת קדושה זה מדאורייתא. אם אין לך יין, כן, אתה צריך לכוון מקדש השבת בעת העמידה על מדעת לצאת ידי חובת קידוש, שהחובה הזאת היא מדאורייתא. או אתה הולך למשל אצל אדם, ואתה יודע שהאדם הזה הוא אולי לא תמצא יין, כן? ואתה רוצה שיש לך כל מיני תקלות, לפעמים במילואים, לפעמים בכל מיני מציאויות של דוחק, שאתה לא תוכל לקדש על היין כפי שתקנו לך רבותינו זיכרונם לברכה. כי עצם התקנה היא לקדש את השבת על היין. אין לך יין, אז מה אתה עושה? אין לך שום אפשרות לא על היין ולא על הלחם. מה אתה עושה? אתה בתפילה אומר ברוך אתה השם מקדש השבת, ומתכוון לצאת ידי חובת קידוש השבת. הסיבה לכך שעשו את התקנה הזאת לפי רבי יוסף לירושלמי היא מה? שכיוון שיש אנשים בבבל שלא היה להם יין, כדי שיוצאו ידי חובת הקידוש, אז עושה השליח ציבור את הברכה הזאת, על מנת שגם אנשים שלא יודעים לברך, שלא יודעים לכוון, אז הוא מוציא אותם ידי חובה. רק הם צריכים כמובן להתכוון לצאת ידי חובה גם מברכת השליח ציבור.
אבל זה
יום טוב חד השבת. סליחה? זה סעיף הבא. זה סעיף הבא.
כי לא חותמים את האמת מקדש ישראל והזמנים.
נכון. נכון.
אתה אומר את מעין שבה.
מעין שבה, אין דבר כזה במעין שבה שאתה חותם, כן, על על המקדש ישראל והזמנים. רק מקדש השבת. נכון. נכון, אנחנו אומרים את זה.
עכשיו, באותו זמן הייתה תקנה גם להגיד קידוש בבית הכנסת. זאת אומרת,
כן, אתם מכוונים לסעיפים הבאים עלינו עכשיו לטובה. אין אומרים ברכה מעין שבה בבית חתנים ואבלים, דליקה טעמה דמאחרים לבוא שיהיו ניזוקים. כן? אז פה שימו לב, במה תולה הרב המשנה ברורה, מה שדברי מרן, אין אומרים ברכה מעין שבה, בבית חתנים ואבלים. דליקה טעמה, דמאחרים לבוא שיהיו ניזוקים. לכאורה פה זה סתירה למה שאמרנו, יפה יעקב. כי לכאורה, אם אתה בא ואתה אומר שאנחנו לא מאחרים לבוא, אז מה? אם אתה, יש לך עשרה שקיבצת בבית הלב בשביל לעשות חסד עם האבל, כדי שנתפלל במניין בבית האבל, מדוע אנחנו לא נאמר את הברכה מעין שבה? סליחה? אבל אנחנו אמרנו מקודם שזה, גם שאתה היום מתפלל בבית הכנסת, לא זזה התקנה ממקומה.
כן, אבל התקנה גם ככה.
כן. גם התקנה הייתה גם על בית הגנים.
אז יפה. לא הייתה. בואו נראה עכשיו הסיבה. סליחה?
יש אבלות בשבת?
כן. אבל האבלות נדחית. אבל אם הוא למשל יש לו, הוא רוצה להתפלל בביתו, הוא לא רוצה מכל מיני סיבות. הוא לא יוצא מביתו. אתה מקבץ מניין בשבילו, למשל אדם שהוא חולה וגם אבל. או חתן. חתן שהחתן במשך 7 ימים לא יזז מביתו. היו עושים ומתפללים בביתו ומשתה בביתו והכל בביתו. היו זמנים כאלה.
אבל אפילו אם הוא נשאר בביתו מותר לו לעשות הרבה דברים לכבוד שבת.
נכון.
למה הנוסח של התפילה משתנה? בשבת הוא לא עבל?
הוא כן עבל.
לא צריך להתנהג כמו עבל.
הוא לא מתנהג באופן הגלוי, במה שבפומבי. אבל בעניין, בכל ההנהגות שלו הצנועות, הוא מתנהג באבלות. הוא עדיין נבל.
שייך להתנהגות...
הוא עדיין נבל, אבל זה לא שייך יותר. מה שאתה רוצה לדון זה במצבו של האבל. האם האבלות נעקרת לשבת או היא נדחית? מה היא נפקה מינה? לתשמיש המיטה, לכל הדברים שהם צנועים. האם הוא יכול בהיותו אבל, כן? בהיותו בשבת, האם אבלות תמה ואיננה נעקרת, ואז הוא מתנהג כמו כל אדם אחר, עם דיני עונג שבת וכל מה שכרוך בזה, או שלא. אלא רק הוא צריך להיות עם בגד לבן, להגיע עם חולצה לבנה בשבת, אבל הוא לא יתקלח. למה? כי אתה לא רואה אם הוא מתקלח או לא. אבל חולצה לבנה, אתה רואה אם הוא מתלבש כאבל, ויש לו את הקריאה, או שהוא מתנהג כמו בן אדם רגיל מן השובה. זה בדיני אבלות, אבל בעניינים האלה עכשיו, בואו נראה מדוע יש לכאורה בבית החתנים שאין. אז אומר לנו פירוש, כשמתפללים בביתם במניין, וכל שכן, אותן שמתפללים לפרקים במניין בבית. אבל כשיש קביעות על איזה ימים, ויש ספר תורה אצלם, כמו בירידים וכדומה, דומה לבית הכנסת קבוע, ואומרים ברכה מעין שבע. אז יש פה חילוק, עושה לנו המשנה ברורה. בואו נחזור על החילוק הזה. אומר לנו, מה שקובע פה זה כיוון שאצל האבל ואצל החתן, התפילה היא אינה קבועה. אין דין קביעות, זה דבר ארעי. וכיוון שזה ארעי, מה שתקנו חכמים, התקנה של מעין שבע, זה לבית כנסת קבוע, זה לא לבית כנסת ארעי. לכן, כל פעם שתמצא את הדין של בית כנסת קבוע, חוזרת התקנה לתוקפה, ואז אתה צריך לומר את מעין שבע. אז יוצא שיש לנו חילוק, אמנם בית חתנים, בית אבלים, אבל אם, למשל, זיכרונו צדיק לברכה, הרב משש, היה לו מניין קבוע בבית, כן? היה מתפלל, היו מתאספים אצלו, אנשים כדי להתפלל, והיה לו ספר תורה, בסדר? האם הוא צריך לומר את הברכה במעין שבע או לא? כן, כי מה שאומר פה הרב, אבל כשיש קביעות על איזה ימים ויש ספר תורה אצלם, דומה לבית הכנסת קבוע ואומרים. עכשיו עוד יותר, רבותיי, בירושלים, ירושלים היא כולה מפני קדושתה הגדולה בירושלים, הרי זה גם בדין נפילת אפיים, כן? נפילת אפיים, צריך לומר, נופלים על אפיים כאשר יש ספר תורה. אבל בירושלים כולה, למשל הרב פרנק, כן? הרב צבי פסח פרנק, שהוא היה הרבה הראשי של ירושלים, אבל גם זה כתוב פה בפוסקים שכיוון שקדושתה של ירושלים היא בתוקף, בכל מרחב ירושלים, גם אם אין לך ספר תורה, אם אתה מכנס 10 אנשים, גם אם זה לא מקום קבוע, אבל יש לך 10 אנשים שמתפללים, כאילו יש לך ספר תורה פה, כיוון שאתה בירושלים, כי כל ספר, כל ירושלים כמו בית כנסת. כל נפילת אפיים. ולכן, הנפקא מינה היא שאם אתה נמצא בירושלים ואתה מכנס לשבת איזה מניין, כי אתה, יש לך בבית, ברוך השם, אורחים בשביל בר מצווה, חתונה, כן? כל דבר ודבר שמצדיק את ה, כן? את הכינוס הזה, אתה תוכל לומר את הברכה מעין שבע. כן? אבל במידה ואתה נמצא למשל בפתח תקווה, או בחברון, או בצפת, או במקומות אחרים, אתה לא תוכל לומר. אלא אם כן, יש לך ספר תורה, אלא אם כן, אתה קובע המקום בצורה של קביעה וקיימה לגבי בית הכנסת. זה ברור?
אני נמצא במלון, ויש מניין לפי האוכלים, זאת אומרת, לפעמים מניין יש לפעמים אין בזה, אז אתה אומר...
זה לא נקרא מקום קבוע. אם זה בית כנסת שיש בו ספר תורה, אז פתרת את הבעיה. אבל אם זה אחד החדרים הסמוכים לזה, לא, אתה לא תוכל. אתה לא תוכל. מה לא צריך להגיד? במילואים? למה במילואים לא? במילואים, אם אתה נמצא?
אין לך בית כנסת.
אתה מקבץ מניין. אז פה באמת אנחנו נכנסים לדין כזה, לפי הקף החיים, לפי הרב עובדיה יוסף, וגם לפי הרב משש. הרי הרב משש אומר רק בבית חתנים ואבלים. אני אקריא לכם מה שכתב הרב אריאל בשם הרב משש בקוף ברש סמך ח. אומר הרב ככה, אין אומרים ברכת מעין שבה בבית אבלים, וכן הם אומרים אותה בשער אופנים כשמתפללים בבית ולא בבית הכנסת. וכן דעת מרן בסימן שלנו, וכן המנהג שלא לברך בבית האבל, וזה לשון רבנו זצ"ל בתשובה בשמש ומגן, וזיכרוני שבמרוקו בימי חורפי, היינו מתפללים בבית האבל כל השנה, ומעולם לא עלה לדעת לברכה. ומה שכתב שגם מתפללים בבית בשאר אופנים אין אומרים אותה, כך כתב התז והמשנה ברורה בדעת מרן שם. אבל זה כאשר אנחנו נמצאים במקום שלא ירושלים, ככה אני מבין. אבל אם אתה נמצא בירושלים, אז משתנה הדין. אז קיבלת תשובה פה, אבל יש למשל פוסקים אחרים, כמו כף החיים, שאומר שמעין שבה זה בכל זאת תקנה. תקנה שהיא, אני אקרא לכם את זה, אומר ככה, ככה. אבירקי יוסף ועוד, אמנם כל זה הוא לפי הפשט שלא לברך, כן? אבל כבר כתבנו לעיל, כן? וכל דברי רבותינו זיכרונם לברכה בגמרא הם מסודרים על פי הסוד, וגם הארי זיכרונו לברכה בשאר הכוונות נתן טעם בסוד לברכה מעין שבה, ושצריך לאומרה אחר תפילת ערבית של שבת, כמו שאומרים חזרה אחר תפילת שחרית ומנחה, יעוין שם, אתם שמים לב, כפי תפילת מנחה ושחרית, שזה חזרת השעת, זה משום חזרת השעת, לכן אמרתי לכם שלפי המקובלים מעין שבע זה דומה לחזרת השעת. ואם כן, לפי זה לא יש חילוק בין בית החתנים ובין בית אבלים ובין בית שאינו בית הכנסת קבוע ואין בו ספר תורה, אלא כל שיש עשרה מתפללים ביחד בכל מקום שיהיה צריך לומר אותה. הוא חולק, יש חלוקה, נכון? יש מחלוקת פה, יש שסוברים כל פעם שאתה תקבץ עשרה אנשים, גם אם זה לא מקום שהוא קבוע לגמרי, בכל זאת אתה תוכל. למה? כי יש טעם של סוד, ובטעם של סוד יש כלל, אומר הקף החיים, שבכל מקום שיש לנו המקובלים שאומרים דבר וכנגד זה יש לך אולי ספק ברכות להקל, כן? אתה לא תגיד ספק ברכות להקל, אלא אתה תלך לפי מה שאומרים. זה כלל שאומר הקף החיים, אבל כמובן כל אחד יעשה כדין המנהג שלו. פה הבאתי את הילקוט שמש, כי זה מבטא את המנהג של צפון אפריקה. יכול להיות שאני לא, הרב אריאל צריך להגיד לכם מה לגבי קונסטנטין וכל החילוקים, אני פה יודע שהרב אריאל הוא מיוחד במינו בעניינים שמקיפים את כל התורה. אני לא יכול להתערב פה. בסדר? אפשר להמשיך או יש עוד שאלה בנידון הזה? בסדר, רבותיי, אני לא בקיא בזמנים שהרב אריאל נותן. אתם עוצרים. אני לא... הרב אריאל אמר לי לנסות לתת איזה שיעור. אני מתנצל כל רגע ורגע על ה... על הפרופורציות. אין אומרים ברכה מעין שבעה בבית חתנים ואבלים ולהיקה טעמה בימי האחרים לבוא שיהיו ניזוקים. בסדר? אף בשבת שחר יום טוב אומרים ברכה מעין שבעה. זה מה שאתה הזכרת. זה מרן פשוט, אין מחלוקת בזה. גם האשכנזים, גם הספרדים, כולם בשבת ביום טוב, כן? אנחנו אף שבת שאחר יום טוב אומרים ברכה מעין שבעה. אין, זה כנגד, יש ספר שנקרא ספר השולחן, שהוא הביא דעה חולקת שאומרת שלא. זה הרב עובדיה, הבן של הרב עובדיה, הרב יצחק יוסף, מביא את הדעה, ולא מתייחסים לזה, אתם רואים שזה דבר ש... סליחה? כן, זה דין אחר, בסדר, זה משהו אחר, אבל זה דיון ארוך מאוד לגבי פסח. אני, יפה ש... יפה, יפה הארת, נכון.
כן, גם אני לא.
לא, שבת ביום טוב, תכף אנחנו מגיעים לזה. אבל אף שבת שאחר יום טוב, אומרים ברכה מעין שבעה, כי יכולת לחשוב ש... יש מי שחולק על הדבר הזה, יש מי שחולק. אז פה מרן השולחן ערוך...
אפשר להגיד שאם זה מיד אחרי יום טוב, אז כולם כבר בבית הכנסת למנחה. כי זה חג, אז לא מאחרים.
יכול להיות, אני... כן. אבל כמו שאומר מיכאל, ייתכן כמו שאומר מיכאל, שאנשים לא מאחרים פה, והייתה אהבה מינה שלא צריך לומר, ובכל זאת. בואו. מה אתה? מה? כן, זה שבת רגילה שלאחר יום טוב, נכון. מה? לא, מיכאל אמר שבצמידות יוצא שאולי, כיוון שאנשים כבר נמצאים, והרי ביום טוב בדרך כלל, כמו שבכל המועד, כן, אנשים לא ממהרים לביתם, ויש, הם מזומנים. אז אם ככה יש לך זמן, יש לך... אז אין את העניין של הסכנה שמבוטט בצורה מודגשת כפי שבשבת רגילה. י"ב. אין לדבר בשעה שאומרים... אז רגע, איפה אנחנו פה? בסדר. אין לדבר בשעה שאומרים ויחולו, ולא בשעה שאומר שליח ציבור ברכה, מעין שבעה. טוב, כל פעם שלא... מה זה לדבר? זה כבר הרב אריאל דיבר על העניין של ויחולו, שזה קבלת עדות, אתם זוכרים. יש פה כמה דעות, יש כאלה שאומרים שצריך להיות 10, עדות זה צריך להיות מעומד, צריך להיות 2, וכאשר אתה פה... מעיד על הקדוש ברוך הוא, אז שלדבר זה זלזול גדול, וודאי שהדבר הזה לא יאה ולא נאה, ולכן פה צריך מאוד להיזהר שלא לדבר בשעה שאומרים ויחולו, כי גם כאשר יש גמרא שאומרת שכאשר אתה אומר ויחולו, אתה נעשה שותף לקדוש ברוך הוא בבריאת העולם. אתם זוכרים את הטעם הזה, בטח הרב אריאל הביא אותו. אז אם אתה שותף לקדוש ברוך הוא, תוך כדי שאתה שותף, אתה כופר בקדוש ברוך הוא? כי מי שמדבר בבית הכנסת, מה הוא עושה? אז יש כאלה שאומרים, דבר מחריד מאוד, אומרים, בית הכנסת יש בו שכינה. אתה יודע? כן, אני יודע. אז למה אתה מדבר? אם אתה מדבר, זה גילוי מילטה, זה כאילו שבמקום הזה אין שכינה, אין קדושה. אז תביא גרעינים, תביא נרגילה, תביא סיגר, תרביץ שיחה, כמו שצריך. למה אתה צריך פה לעשות לך טעים? תביא את הדברים כמו שיהודי טוב יודע לעשות. תהנה. אבל אם אתה נמצא שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, בזה שאתה אומר ויחולו, כי אתה, חכמים אומרים, ויחולו זה כמו ויחלו. מה זה ויחלו? לסיים את השמיים והארץ. מה זה ויחלו? הקדוש ברוך הוא ואני. נכון? אז אני שותף לקדוש ברוך הוא. בעת שאתה שותף, אתה תוך כדי, בד בבד, אתה... זה מעמד...
שם ככה אסור לדבר בצורה.
נכון, אבל יש פה חומרה יתרה. יש פה חומרה יתרה בעניין של קבלת ויחולו השמיים והארץ וכו'. וכן שאומר ברכה מעין שבה, יש פה עניין שאתה צריך להיות בהקשבה על מנת שהקדושה של הזמן, כן? אם אנחנו למשל לגבי מעין שבה, זה יאמר על הטעם שאמרנו שמה שהיה בבבל, שלא היה להם יין וכדומה, אז הם היו צריכים לשמוע את הקידוש. אבל גם לכל טעמים האחרים, תקנה שנתקנה על ידי חז"ל, ואתה צריך לשמוע את השליח ציבור ולומר ברוך הוא ברוך שמו ואמן או אמן, הדבר הזה הוא כשלעצמו זלזול אם אתה מדבר דברי חולין באותו הזמן. אם לא, מה התקנה הזאת? בשביל מה חכמים תקנו? רק כדי השליח ציבור מדבר, אומר, וכל הציבור מדבר? ודאי שלא. סליחה? גם מדבר מצווה. מה שאסור לדבר זה גם מדבר מצווה. ולכן פה מביאים דבר שהוא קצת מחריד מדברי הספר חסידים. אומר לנו, אין לדבר בטור בשם ספר החסידים. כתב במקום, במעשה בחסיד אחד שראה להסיר, כן, לחסיד אחר, סליחה, במותו, פירוש בחלום, ופניו מוריקות, אמר לו, למה פניך מוריקות? אמר לו, מפני שהייתי מדבר בויכולו. בשעה שהיה הציבור אומרים במגן אבות ובהתגדל, וכן, כן, עד כאן לשונו. הרי כשיש פה חסיד שחולם, זה לא כמו שאני חולם. אני חולם, זה הרוב דברים בטלים, אבל אם חסיד חולם, זה כבר משהו אחר, כן? חסיד, ורבי יהודה חסיד, ספר חסידים, זה עדויות שרציניות מאוד. אנחנו קובעים הרבה מאוד מנהגים על פי ההנהגות של ספר חסידים. ומתוך כך, אם חסיד, למשל, נותן לכם דוגמה של חסיד שהוא לא רחוק מאיתנו, רבי צדוק מלובלין. הוא כתב ספר שלם מהחלומות שלו, רציסי לילה. חידושי תורה, סודות התורה, משלים נפלאים, דברים עמוקים מאוד. זה חלומות של תלמיד חכם גדול. חסיד, בלשון הראשונים, צריך להתייחס לזה ברצינות, ואם ככה אומרים, והטור מביא את זה, וכל הפוסקים מביאים את זה. תחפשו, בכל הפוסקים כולם מזכירים את המעשה הזה, ומראה את החרדה של חרדת קודש שהייתה בפני סיפורים שכאלה שמובאים על ידי ספר החסידים. ולכן, די בכך. י"ג. אם התפלל של חול ולא הזכיר של שבת, או שלא התפלל כלל, ושמע משליח ציבור ברכה מעין שבה מראש ועד סוף, יצא. אז זה מה ששאלתם לגבי שבת, כן? זה שבת, ושל... הרי אם יתפלל של חול ולא יזכיר של שבת, אדם טעה והוא פיצס את כל ברכת ה... הוא לא יזכיר שבת בשבת, אז הוא ודאי שצריך לחזור. או שלא יתפלל כלל, אבל הגיע לבית הכנסת ושמע משליח ציבור ברכה מעין שבע מראש ועד סוף, כלומר מתחילתה כולל הברכה, ואמר אמן, האדם הזה יצא. אז מה זה יצא? יצא לכתחילה או בדיעבד? אומר לנו הרב המשנה ברורה, כן? שמע משליח ציבור וכו', משום דתפילת ערבית רשות מקילינן בה, כן? הוא שמע משליח ציבור, וכיוון ששמע משליח ציבור, יצא. ולכתחילה יש להיזהר לומר, אם השליח ציבור מילה במילה, מן התחילת הברכה ועד סוף, ברוך אתה השם מקדש השבת. ואם כבר אמר שליח ציבור, צריך לחזור ולהתפלל, ולא יאמר ביחיד ברכת מעין שבה. גם נכון הדבר שאם נזכר, מה זה לא יאמר ברכת מעין שבע? הוא לא יאמר אותה בברכה, אבל מה שכן הוא יכול לומר, את ה, את ה, את ה, את המילים בצורה ש, ש... עכשיו שימו לב, פה במשנה ברורה יש קצת שוני למה שכתוב פה בספר ילקוט יוסף וגם בכף החיים, שמה זה לכתחילה. אם אתה לכתחילה לא התפללת תפילת שבת ושמעת, כן, את השליח ציבור אומר מעין שבה, יותר טוב לכתחילה לחזור ולהתפלל. אתה צריך לחזור ולהתפלל. אם אתה לא יודע להתפלל, או אתה נמצא ללא ספר, אתה נמצא במקום שכמו שאתה הזכרת במילואים וכדומה, ואין לך, אתה לא מכיר את הנוסח של תפילת שבת, אז אתה בזה ששמעת את המעין שבע של השליח ציבור, אבל לפני זה ניגשת אליו ואמרת לו, אנא ממך תוציא אותי ידי חובה, ואמרת אמן, יצאת ידי חובה. אבל אם הוא לא התכוון, אלא הוא אמר את זה מתוך שהוא מתלהב מהקול שלו, כן? הוא לא התכוון, הוא רק אמר את מה שהוא אמר, אבל הוא לא התכוון להוציא אותך, אז הוא לא הוציא אותך. ואז אתה צריך לפתור את הבעיה שלך בצורה שהיא תקינה.
אבל בקידוש למשל בדיעבד כן יוצא
אם
לא
חייבת? לא.
לא?
למה בדיעבד? אם אתה לא מתכוון, אתה לא, כאילו לא שמעת.
כי זה צריך שמע כעונה, אבל עכשיו שמעתי שבדיעבד בכל זאת.
הוא צריך להוציא אותך ואתה צריך אתה צריך להתכוון לצאת ידי חובה, כן? עכשיו פה יש בעיה. מה הבעיה?
אם הוא לא יתפלל זה יגרום לו לחכות עוד יותר זמן.
מה?
אם הוא לא יתפלל והוא צריך לחזור להתפלל, אז הוא יחכה עוד יותר זמן לבית הכנסת. כשאמרנו שיתנו את זה כדי שלא יישאר לבד.
עוד פעם, תשאל את השאלה, חשבתי למשהו אחר.
אני אומר פה, אם אני גורם לו להתפלל שוב פעם,
כן.
אז התקנה ששמנו כדי שהוא לא יישאר יחיד בשדה, אז כבר זה סותר את זה.
לא, שהוא יתפלל פעמיים, לא פה.
הוא לא פעמיים, הוא צריך להתפלל פעם אחת.
כן, פה הוא צריך להתפלל, מה זה התפלל פעמיים? הכוונה שלי שאם הוא פספס ולא יודע, אז למחרת הוא התפלל פעמיים כדי להשלים את תפילתו. זה מה שהתכוונתי, אדם שלא התפלל, בסדר?
אני בא לבית הכנסת, הם במעין שבע, פספסתי
מעין שבע. פספסת מעין שבע ואין לך, מחר אתה תתפלל
פעמיים. לא, מחר אני יכול להתפלל.
אם אתה יכול להתפלל, כן. אם לא עבר לך הזמן, מצוין. אם יש לך אפשרות להתפלל, כן. אם אין לך אפשרות, כפי שאמרתי, אין לך אפשרות, אתה נמצא במקום של תינופת, מחר אתה תצא מפה, אין לך סידור, אין לך שום אפשרות, איך אתה עושה? אז אתה למחרת מתפלל פעמיים. אבל אם אתה יכול להתפלל עכשיו, ודאי, וזה לכתחילה, ואתה לא סומך על ברכה מעין שבע, ברור? נוסיף עוד... אז מספיק? בסדר? יישר כוח לכם. אני... כל הכבוד לכם שהקשבתם. מפחי אותי.
ערבית?
ערבית, טוב. ערבית?